אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
ברוכים הבאים לאנטי מרקטינג. היום אנחנו מתארחים בלקסוס ישראל ומראיינים את צאלה וקסמן גונן. צאלה היא מנהלת חוויית הלקוח בלקסוס ישראל. בעבר היא הייתה סמנכלית עיריית רמת גן, ולפני כן שימשה כסמנכלית שירות בעיריית כפר סבא. עם צאלה אנחנו נדבר על מה זה חוויית לקוח, איך יוצרים אותה וכמה היא טובה לביזנס. היי צאלה.
אהלן, מה שלומכם?
הכל טוב, הכל טוב, מה קורה?
היינו כאן באיזשהו סיור בלקסוס ישראל לפני הרעיון הזה ומאוד נהננו, ונשמח להעביר את החוויה הזאת בפרק הזה.
אז ברוכים הבאים.
תסבירי לנו מה זה מנהלת חוויית לקוח, מה זה אומר?
מנהלת חוויית לקוח בעיקר בלקסוס, בעצם אני אחראית על כל האינטראקציות שיש ללקסוס עם הלקוח שלנו. זה מתחיל מהעולם של הרכישה של הרכב, העולם של השירות, ובכלל, המערכת היחסים המתמשכת הזאת, שככה אנחנו רואים את זה, עם הלקוחות שלנו.
רגע, אני חייב להבין, מה זה אומר? זאת אומרת, כשהצגת לנו את זה, כשנכנסנו למשל למטה, גם לראות את הרכבים, גם לראות קצת את החברה עצמה, היה פה דאגה ותשומת לב להמון המון פרטים קטנים, וזה הרבה יותר מרק להגיד, אוקיי, דואגים ללקוח, וזה, כי את זה כולם אומרים. מה שונה בלקסוס?
אז חשוב קודם כל לומר, שבלקסוס יש מתודולוגיה שנקראת הלופ. בעצם מסע הלקוח שלנו עם הלקוח במערכת היחסים שלנו, כשאנחנו רוצים להיות חלק מהחיים של הלקוח ממש. ואנחנו בעצם מדברים, כשאנחנו מדברים על מסע הלקוח, החל מהמחירות ועד השירות ועד המשך החיים איתו, כל אינטראקציה עם הלקוח בלקסוס היא מנוהלת לפרטי פרטים. זה מתחיל ברכישה של הרכב. ברגע שאתה לקוח רוכש את הרכב של לקסוס, הוא ממלא שאלון של קשרי לקוחות, המון שאלות, וככה בעצם אנחנו מכירים את הלקוח לעומק.
יכולה לתת דוגמה לאיזה 2-3 שאלות שיש בשאלון הזה?
כן, מה העדפות שלך? אנחנו יודעים עם הלקוחות שלנו מה העדפות שלהם, אם הם אוהבים סיגרים, ואיזה וויסקי הם אוהבים, ואם הוא אוהב לשחק גולף, ואנחנו יודעים איזה קפה הוא שותה. ולפי הבסיס הזה, המידע הזה, אנחנו יודעים גם ליצור את המערכת היחסים הפרסונלית ללקוח לאחר מכן.
אפילו ברמה של ראינו שיש כוסות לימינים ולשמאליים, זאת אומרת, עד הרזולוציה הזאת.
בוא ניקח ככה צעד אחורה, זה מתחיל בעצם מהמסורת שלנו. בעצם מדובר במותג פרימיום, שהוא מותג מאוד מאוד ותיק, מותג יפני מסורתי, שמתחיל בעצם בטקס התה היפני המסורתי. וכשאנחנו מסתכלים על טקס התה, הערך המאוד מאוד חזק שעובר שם, הוא הנושא של אירוח. אנחנו רואים את עצמנו כמערכים את הלקוח ולא נותנים לו שירות, שזה שני עולמות שונים. וכשאנחנו מדברים על אירוח, אז אנחנו מדברים על ערך בלקסוס שהוא מאוד משמעותי, שנקרא אומוטנשי. אומוטנשי מורכב משלושה פילרים. הפילר הראשון מדבר על זה שאנחנו רוצים להיות צעד אחד לפני הלקוח. לפני שהוא מגיע אלינו, אנחנו כבר נדע איזה קפה הוא אוהב, על בסיס שאלון קשרי הלקוחות שהוא מילא בתהליך הרכישה. ואז שהוא יגיע, אנחנו נדע אם הוא ימני או שמאלי. ואז לפי זה אנחנו נוכל להגיש לו את הקפה שהוא אוהב, עם הקפה המותאם לו באופן אישי. יש המון שאלות שאנחנו מבררים. עוד נושא, דוגמה ככה לצפייה לצרכים, זה נושא של זימון תורים. אנחנו רוצים להגיע ללקוח עוד לפני שהוא בכלל צריך את הטיפול, צריך את הטסט. אנחנו כבר אז נפנה אליו. חודש לפני, ונציע לו, יש לך עכשיו טיפול, אתה צריך לעשות את הטיפול התקופתי שלך, אתה יכול להגיע אלינו, תרצה שינוע, תרצה חלופי, ונתאם לו את הטיפול. זה עולם שלם של צפייה לצרכים. החלק השני המשמעותי הוא הפרטים הקטנים, שזה מאוד מתחבר למקצועיות, ובאמת לראייה היפנית של לעשות דברים באופן מדויק. כמו לדוגמה, הגשה של הקפה. הגשנו לכם קפה כאן. איך הוא מוגש?
אני רוצה לתת עוד דוגמה נוספת למאזינים אני חוויתי אותה כחוויה כאן, לפני שהתחלנו את הרעיון, אז הסתובבנו קצת וראינו את המקום ואיך הוא מנוהל, וראינו את העוזרת של המנכ״ל, חותכת אבטיח לפרוסות ומחלקת אותו לנהגים של החברה. זאת אומרת, זה כבר לא קשור ללקוחות ולא קשור למה שקורה בחוץ, אלא קשור למה שקורה בפנים. אם אנחנו מכירים עוזרות מנכ״ל במקומות אחרים, אז בעיקרון רוב התפקיד שלה זה להגן על המנכ״ל, בטח לא לחלק אבטיחים. אז כאילו, התחושה הזאת שדואגים לך, היא באמת משהו שאתה מרגיש אותו, ולא כסיסמה.
זה דבר שהוא מושרש מבחינתנו, הנושא של הומו טנאשי, שבאמת כמו שאמרנו, שזה בעצם צפייה לצרכים, הפרטים הקטנים, ועוד ניגע בנושא של...
תגידי, אבל למה זה כזה חשוב? הרי בסוף לקוח פוטנציאלי, בא, קונה רכב, לקסוס, BMW, מרצדס, לא משנה מה, והוא מוכר אותו אחרי 3 שנים וקונה רכב אחר. למה זה כזה חשוב לתת לו חוויה?
בלקסוס, המוצר, בואו נדבר קצת על הרכבים שלנו. הרכבים שלנו, הרכב לקסוס הוא מספר אחד באמינות בעולם. מבחינת המדדים שלו. אז יש את המוצר שזה הרכב עצמו שהוא מוצר מושלם, ויש את הדבר, החלק המאוד משמעותי שהוא הבידול של לקסוס, שזה בעצם הנושא של חוויית הלקוח. המעטפת הזאת שהלקוח מקבל, שזה יכול להיות על בסיס מה שהלקוח מילה בתחילת הדרך, אז אנחנו נזמין אותו לאירועים שקשורים אליו ספציפית. אנחנו מדברים עכשיו על שירות פרסונלי. אנחנו ניצור איתו קשר ברגעים מסוימים שהוא מילה. אנחנו ישלח לו מתנת יום הולדת. ביום הולדת שלו. לקוח לקסוס שרוצה לטוס לחול, הוא יכול להזמין שירות. לימוזינת לקסוס שמגיעה אליו הביתה, נהג של לקסוס אוסף אותו ואת משפחתו, מגיעים לשדה התעופה, מחכה לו דייל או דיילת, מקבלים אותו ומלווים אותו עד לבידוק מעבר לתורים. זה לקוח לקסוס, הוא מקבל ערך מוסף מעבר לרכב. יש מוקד קונסרג' שעומד לרשות לקוח, הלקוחות שלנו, שהוא בעצם גם עוטף את הלקוחות שלנו בכל מיני אספקטים בחיים שלהם, החל מלהזמין פרחים למשפחה, לילדים, קלם במסעדות שאנחנו מקבלים מסעדות משלן, כל מיני בקשות של מסעדות משלן שאנחנו צריכים להזמין בעולם ללקוחות שלנו. וזה פשוט מדהים שאנחנו בעצם בקשר עם הלקוחות שלנו, אבל לא על הרכב. 25% מסך כל הפניות שמגיעות ללקסוס הם לא על הרכב. וזה מעיד על המערכת יחסים החזקה שיש לנו עם הלקוחות שלנו. וזו גם המטרה. וזה גם הערך המוסף שאמרנו, מה ההבדל.
את מכירה עוד איזושהי חברה בישראל שעושה משהו שדומה לזה? כי בעיניי זה משהו חדשני לחלוטין. כולם מדברים על זה שהם כביכול עושים את זה, אבל בתכלס לא ראיתי מישהו שעושה את זה.
קודם כל, אני חושבת שיש הרבה חברות שהן מאוד מאוד מתפתחות בעולם הזה. הנושא של חוויית לקוח הוא באמת... היום זה מדברים על זה, זה כבר משהו שהוא במודעות, שזה משמעותי, אבל יש הרבה מעבר לזה.
את הכנסת אפילו חוויית לקוח לעירייה, ואני הייתי דובר בשתי עיריות, ולא הייתה שם שום חוויית לקוח, חוץ מבארבע ודקה, כולם עוזבים את העת והולכים הביתה.
חוויית לקוח, הם מפסיקים לעבוד בארוחת צהריים, בהפסקת 10 וכשולחים הביתה.
חוץ מהדובר, המנכ״ל וראש העירייה שיושב בחדר שלו, ויוצאים ב9-10, כל השאר לא נמצאים. איך עושים חוויית לקוח בעירייה?
אז קודם כל, באמת, האתגר היה מאוד גדול, זה מדובר על עיריית כפר סבא. תקופה ככה שהייתי סמנכ"לית שנתיים, בא ראש העיר ואמר, צלה, אני רוצה שאת תשני את השירות בעירייה. וזה היה אתגר מאוד מאוד משמעותי, כי תפיסת השירות בעירייה היא שונה לגמרי מחברות עסקיות. ומדובר פה באמת על תפיסה, על עובדים שמגיעים בהסכמים קיבוציים, וכל מיני הסכמים שבמגזר העסקי לא קיימים. וזה היה באמת אתגר גדול, אבל דבר ראשון שבאמת ככה
איפה התחלת? אני הייתי אומר לו, טוב אחי, ואני רוצה להיות עכשיו בהוואי, ומה עוד אתה רוצה? כאילו, אני הייתי פשוט אומר לו, בסדר, בסדר. הייתי פשוט מסתובב.
אז לא, אז קודם כל אני טיפוס שאוהבת לשמוע ולעשות דברים שהם לא אפשריים.
וואלה.
תמיד. באמת. אין אצלי משהו שהוא לא אפשרי בחיים. אני מאמינה שגם אם אומרים לך דבר כזה שנראה לך כמו הר ענק שאתה רוצה לטפס עליו, ואתה אומר, רגע, איך אני עולה למעלה? תתחיל את הצעד הראשון. והצעד הראשון במקרה הזה היה מבחינתי, שפשוט הלכתי ולמדתי. הבנתי שבעיריות הרוב אותו דבר.
אז הלכתי לחברות עסקיות.
הלכתי לחברות עסקיות, הלכתי לכל הבנקים, ולכל החברות סלולר, ולמלונות, ולחיל האוויר, אפילו הלכתי בנושא של תחקיר שפר. ובאמת, הייתי בהמון המון מקומות חברות עסקיות שנותנות שירות, ושאלתי בכל חברה, מה עשיתם שהיה מחולל שינוי בחברה שלכם?
אוקיי.
ואת כל מה שמחולל שינוי בכל אחד, נגיד סתם באורנג', כשהייתי בחברת סלולר שם, שאלתי אותם מה מחולל שינוי שלכם, אז הם אמרו, במוקד שלנו אנחנו עשינו פרויקט שנקרא 5 האבנים, לקחנו את האבנים הכי גדולות, והתחלנו לפתור אותם, איך אנחנו פותרים אותם, ואז אתה מתחיל להוריד את הפניות. כל פרויקט כזה לקחתי, הכנסתי בעצם לעיריית כפר סבא, עשינו תוכנית עבודה, ופשוט תוך שנה שינינו את פני העירייה. אז צריך המון המון רצון.
אבל מה, הצלחת לשנות את השירות לקוחות ברמה הזאת של המנקה רחובות פתאום דבר אחרת? או אפילו לא מנקה רחובות, סמנכ"ל בהנדסה? כי
אז זה מתחלק.
אנחנו מכירים את האנשים.
אז זה מתחלק לכמה דברים. זה לא שאתה בא יום אחד ואתה אומר, הנה זהו, אני אעשה שינוי. אז זה מתחלק לכמה דברים. דבר ראשון, זה בעצם תהליכים. שאתה אומר, אוקיי, אני מקבל שירותי IT. איך אני אקבל אותם יותר מהר? אז הכנסתי שורה של מהנדסי תעשייה וניהול במקביל לכל האגפים של העירייה, והם עשו מהפך תוך חודש בקיצור וניהול תהליכים.
תורף.
איך מקצרים את התהליך? זה באמת עלה הרבה כסף וזה דורש מחויבות, אבל זה בעניין של פשוט התמדה ורצון שכל ההנהלה רוצה לעשות שינוי. אז בנושא של תהליכים זה דבר אחד. הנושא השני הוא נושא התנהגותי. נושא של הדרכות, שהוא מאוד מאוד משמעותי, במיוחד בעירייה. פשוט ללמוד איך לתת את השירות, מה לא להגיד, מה כן להגיד, איך לא להגיד לא, איך להגיד תמיד כן. זה עולם שלם. וגם איך להיות יותר מקצועיים בדברים שאנחנו עושים. ודבר השלישי שהוא מאוד משמעותי, זה נושא של בקרות ומדידה. שבאמת עשינו בקרות ומדידה על כל הדברים, ופשוט אתה רוצה לתחזק את זה, תחזק את ההצלחה הזאת, ואחרי שנה אנחנו זכינו בפרס שירות של המיל, של שינוי גדול בארגונים ציבוריים, וזה היה מאוד מאוד מוערך וכיף.
מטורף. נחזור רגע ללקסוס, ואני אתן לך סתם דוגמה מהחוויה שלי. אם לפני עשור היית נכנס לגולף או ליונדאי i30, אז היית יכול לראות הבדל עצום בין שני הרכבים האלה, והיום הפערים הצטמצמו. זה אומר, בעיניי, של חוויית הלקוח, של מה שאתם עושים בלקסוס, יש חשיבות יותר גדולה. זה דבר אחד. ודבר שני, איך מתמודדים עם תחרות, כשכל המוצרים, בטח בתחום הפרימיום, אני לא משווה את לקסוס לגולף או משהו, נגיד לקסוס לאודי, ל-BMW ולמרצדס, מציעים בסך הכל רכבים מעולים. אז איך את גורמת לדוד להעדיף אתכם ולא את המתחרה?
אז קודם כל שאלת שאלה מצוינת. אנחנו מדברים עכשיו על פרימיום, וכשמדברים על פרימיום, כשאתה קונה תיק של לואי ויטון, עולה $500, לעומת תיק שעולה לך $20. יש הבדל בין התיקים?
כנראה שכן.
בתור אחד שמסתובב עם תיק של לואי ויטון, כמובן, כן.
כן. כן, אז יש הבדל בין התיקים, וההבדל הוא באמת בעבודת יד, שאתה בעצם מקבל באיכות של התיק. וגם כאן, הרכבים של לקסוס, הם רכבים שהם נעשים במלוא תשומת הלב והפרטים. אנחנו מדברים על עבודת יד, על תפירה, תפירה ידנית ברכבים, על דשבורד שונה מהדשבורד שדיברת. ההגה, הוא יהיה שונה לגמרי, נכון? אנחנו מדברים פה על רכב שהוא מציע שירותי פרימיום. זה מותג יפני, מאוד מתייחסים למקצועיות ברמות הכי גבוהות שיש. יש מושג שנקרא תקומי בלקסוס.
אוקיי.
תקומי זה בן אדם במפעל שהוא חייב לעבור 28 שנים של עבודה באותו מקצוע בשביל להיות תקומי. והוא היחידי שמורשה לעבוד על הרכב כשהוא יוצא מהמפעל ולעבור עליו ולראות שהוא תקין. אני ממש שמעתי על זה שיש תקומי שבודק את הטינק הנכון כשהוא סוגר את הדלת. הוא יכול לסגור את זה 30 פעם עד שהוא ישמע את הטינק הנכון ורק אז הרכב יכול להמשיך.
וזה רכב רכב? הם עוברים רכב רכב שמיוצר?
הם עוברים רכב רכב. תקומי זה אומן בתחומו. ויש לזה הערכה מאוד מאוד גדולה למושג הזה, וגם בלקסוס. אז כשאנחנו מדברים על פרימיום, זה לא משהו תעשייתי, שזה עוד רכב שעובר, דיברנו על זה בבוקר, שעוד רכב שעובר ועוד רכב שעובר. לא, כאן זה ממש בעבודת יד, בהקדשה, בנגיעה, בחרדת קודש באמת לכל רכב שיוצא. זה ההבדל המשמעותי, מעבר לזה שהרכב
כל
עצמו...
כל רכב הוא יצירת אומנות מותמת אישית, זאת אומרת, הוא בנגיעה של אומן.
לגמרי.
זה משהו אחר, מפס ייצור מאוד תעשייתי, מאוד מודרני, מאוד יפה, שהכל שם רובוטי ומתוכנן, ושזה גם מדהים כשלעצמו, כשאתם מוכרים רכבי יוקרה, הם באמת רכבי יוקרה. את באמת כאילו קונה יצירה של אומן, שכל יצירה היא יצירה.
נכון. וזה לגבי הרכב. החלק השני, שהוא מאוד משמעותי, זה הנושא של חוויית לקוח. שבאמת לקוח לקסוס ש... נכנס למשפחה שלנו בעצם, והוא חלק ממערכת היחסים שדיברנו עליהם, אז הוא עומד לרשותו, כמו שאמרנו, הקונסיירג', והוא יכול ללכת למסעדות, או שהוא ילך סתם ל-Six Senses, לקוח לקסוס יגיע ל-Six Senses, ויקבל שדרוג לסוויטה. לקוח לקסוס ילך למסעדת פרימיום בארץ, שיש לנו איתה שטאפ, והוא יקבל קוקטייל לקסוס. בגלל שהוא לקוח לקסוס, יש לו ערך מוסף.
לא, אפשר להגיד, אמרתי את זה בטלפון, כי זה מאוד מתחבר, כי אמרת איזו, נכון?
כן.
במסעדה יפנית. אז זה מתחבר, יש כאילו איזשהו היגיון מאחורי כל הדברים, וכל הדברים מתחברים לסיבור אחד.
כן, נכון, יש חוט מקשר. בסך הכל, גם שיתופי הפעולה העסקיים שאנחנו עושים, הם יהיו שיתופי פעולה עם מותגים שהם מקבילים אלינו. ובדרך כלל הם יהיו במוצרים משלימים, שכמו שאמרנו, לא על הרכב.
ויהיה איזשהו רציונל שמחבר ביניהם, אם זה יפן, ואם זה הערכים שהיפנים רוצים לשדר, וכל מיני דברים כאלה.
או שהלקוח בעצמו מילא, בשאלון קשרי הלקוחות, ואנחנו רואים שזה הצורך שלו.
זה לא רק זה, זה לא רק השירות שאתם נותנים ללקוחות שלכם, זה גם ההרגשה שאתם נותנים ללקוחות בפנים. את עונדת כרגע איזושהי סיכה, שאתם לא רואים, אבל צפרי קצת עליה, מה הסיכה הזו אומרת, ומה הקטע שלה.
הניהול של חוויית לקוח הוא בכמה אספקטים. הדבר הראשון המשמעותי הוא נושא של הדרכות. והאתגר הגדול הוא לקחת עובד, שיש לו מנטליות אחרת לגמרי, ולהחדיר בו את המנטליות שעכשיו דיברנו עליה. את הנושא של שיפור מתמיד, ואת הנושא של אומוטנשי, והירידה לפרטים, וכל הצרכים. איך עושים את זה? אז יש מערכת שלמה שכשעובד חדש נכנס ללקסוס, הוא עובר ממש כמו סרט של אימונים, איך להיות לקסוסי. בשלב הראשון, הוא חייב לעבור שלב שנקרא שו. שו זה בעצם הבסיס והערכים של לקסוס ביפן.
אוקיי.
זה מתחיל ממתודולוגיה עתיקת יומין שנקראת שו הרי. זה בעצם טכניקת למידה שנמצאת באמניות הלחימה ג'ודו. ובעצם השו זה הבסיס לכל הערכים של לקסוס. כל המושגים, ההתנהגויות, איך מתנהגים בלקסוס. יש לדוגמה חוק שנקרא חוק 2 מטר. זה חוק פרימיום. שאם אתה תעבור כאן במרכז השירות, ומישהו יראה אותך, עובד לקסוס, והוא לא מכיר אותך, הוא יסתכל עליך ויגיד שלום, או מה שלמך. הוא יסתכל עליך, אבל בעיניים, ויחייך חיוך רחב. איך הוא יעשה את זה? איך גורמים לעובד לעשות את זה?
איך?
הוא נכנס למסלול ללמוד איך להיות לקסוסי. אז זה מתחיל בשו, שזה הערכים של לקסוס, זה ממשיך בה, שהוא הרי. זה ממשיך בה, שזה יותר למוצר עצמו ולתפקיד שלי, מה המחויבות שלי לתפקיד שלי, איך אני צריכה לנהוג. וזה נגמר ברי, שרי זה באמת המאסטר הגדול, זה מנטור ביפן, אין בארץ רי, ויש מעט מאוד בעולם, בלקסוס.
אתם מביאים אותם לארץ כדי שיעשו חפיפות, או שאנשים יחוו אותם?
אנחנו לומדים מהם, אבל הם לא מגיעים לארץ, אנחנו לומדים מהם המון, אבל בעצם ליצרן יש, יצרן לקסוס יש ממש מסלול מוגדר מאוד מאוד מדויק, מה צריך לעשות בכל רגע, מה דרוש ממני בתפקיד שלי, איך אני צריכה לנהוג, וזה חלק מזה. וכשדיברנו על השו, בתוך השו יש כל מיני הדרכות, כמו לדוגמה אומנויות לחימה, וכמו לדוגמה לעבור בעצמך טקס תה, לעבור בעצמך טקס תה, או איך לקפל אוריגמי.
כל זה עושים עובדים בישראל, אם אני עכשיו רוצה לעבוד בלקסוס ישראל, אז אני צריך לחטוף מכות? מה כאילו?
לא, אבל אתה צריך ללמוד... איך אתה עושה צפייה לצרכים? איך הנושא של צפייה לצרכים נכנס בג'ודו? איך זה נכנס?
כאילו אני צריך להיכנס לווייב, לאווירה, למיינדסט של כל מה שאתם בעצם מספרים, ולכן צריך לעבור את כל הדבר הזה.
בסוף בסוף זה מאוד מאתגר לקחת עובד עם מנטליות שונה לגמרי, וללמד אותו את כל התורה בזמן מאוד קצר, ובאמת לגרום לזה גם לקרות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הקפה שהוגש לך, שזה הצפייה, הפרטים הקטנים על מגש מבמבוק, שזה מעיד על הצניעות של לקסוס. זה לא מפורצנלן עכשיו, זה מבמבוק. והקפה שאתה אוהב, בהתאם לפרסונליזציה שלך, עם האוזן הנכונה מימין או שמאל, והמפית של לקסוס, עם ההוגיה של לקסוס, וזו הוגיה יקרה יותר, נכון? נכון. יקרה שהיא מדברת על פרימיום. זה בעצם הפרטים הקטנים. עכשיו, לבקש מהעובד לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה מאתגר. אז איך עושים את זה? הדרכות, שזה באמת למידת התורה בשלבים, שזה שו הרי, מי שסיים את השו, מקבל סיכת שו, מסגן השגריר של יפן,
אוקיי.
ומנכ״ל הקבוצה.
תורף.
אגב, הוא גם חייב להגיש אגדת שירות. אגדת שירות, אתה חייב לעשות משהו, סיפור שהוא בעל ערך ושונה לגמרי, לקראת לקוח.
שעשית כבר או שאתה מתכנן לעשות?
שעשית. יש פה מישהי שקיבלה אגדת שירות, אתן לך דוגמה, שהיא נמצאת במוקד קונסייר שלנו, שלקוח התקשר ואמר, הייתי במרכז השירות שלכם ושכחתי את הבטריות של השמיעה שלי. וזה היה רבע לחמש ובחמש המוקד נסגר, והיה גם בחורף, אז חושך, והיא נוסעת בקורקינט. אז אם היא ירדה למרכז שירות וחיפשה את הסוללות של השמיעה שלה, וחיפשה וחיפשה וחיפשה, לא מצא. חיפשה, חיפשה, בסוף איכשהו היא מצאה את זה, נסעה אליו הביתה להביא לו את הסוללת של השמיעה, באותו יום על הקורקינט שלה, והוא פשוט... הוא כמעט, הוא בכה.
אבל אחרי דבר כזה הייתי ממנה אותה יושבת ראש לקסוס העולמית, לא כאילו עם הקורקינט שלה ועם הכל.
אז יש המון סיפורים כאלה אצלנו, וזה חלק מאיתנו להחדיר את האכפתיות הזאת, כי איך אתה מחדיר את זה בסוף? שוב ושוב מעביר, וזה המון המון התמדה ומחויבות. ואגב, מחויבות לא רק שלי, אלא של כל ההנהלה. זה לא, אתה יודע, חוויית לקוח, זה לא משהו שאני מנהלת בארגון. זה בכל אחד מהעובדים כאן.
צד שני, יש פה גם עניין של דוגמה אישית, של הרבה מאוד דוגמה אישית, כי כשאנחנו עברנו פה, ואני עוד פעם, אני לא מכיר את לקסוס כחברה הרבה מאוד זמן. אני מכיר את החברה, אני מכיר את המותג, אני מכיר את הרכבים, אבל לא הייתי בחברה כמו שהייתי היום. ואת מקבלת את אותו יחס מכולם, מלמעלה למטה. ואת נכנסת לאותם מקומות שהם אפילו, את יודעת, את נכנסת לכל מיני מקומות שמגישים בהם רכבים, כלומר, נגיד מוסכים מרכזיים, והכל ממורק, וכל אנשי המקצוע כולם נחמדים, וכולם מחייכים, וכולם מדברים, וכולם אומרים שלום. בהרבה מקומות שיצא לי להגיע אליהם, העובדים הטכניים, את לא רואה את העיניים שלהם בכלל, הם עסוקים בשלהם. לא היה פה אחד שלא אמר לנו שלום, זאת אומרת, לא היה פה אחד שפספס אותנו. אז אני מאוד מאמין שמעבר להכשרות, כי יש המון הכשרות בהמון ארגונים, אצלכם זה לא רק ההכשרה, יש פה המון עניין של גם דוגמה אישית שעושים.
נכון, זה מתחיל מלמעלה, מהמחויבות, מהרצון להיות חלק מהמותג הזה שכולנו אוהבים. ודבר שני, זה אתה יודע, הדרכות ובקרה. אנחנו מודדים את עצמנו לדעת על כל דבר כאן. עד הרמה של איך הבקבוקים מסודרים במקרר בלאונצ'ים שלנו, למטה.
עם הלוגו של החברה החוצה.
עם הלוגו של החברה החוצה.
אם זה קוקה-קולה או... כן, זה מדהים.
שהכל מאורגן ממש בסדר מופתי, ועד איך העובד נראה ברמה של האם החולצה מגועצת, ויש לו תג שם, ואיך השירותים אפילו נראים, איך הם נקיים, האם הם נקיים בסטנדרטים שלנו, של לקסוס, או לא. ועד איך שאני מקבלת את הלקוח. האם קיבלתי אותו בחיוך הנכון, בברכה הנכונה, נציגת מוקד, נציגת מוקד קונסיירג', איך היא דיברה עם הלקוח שהוא בטלפון. יש לה סט הוראות שהיא צריכה לעשות. והמדדים הם מאוד מאוד משמעותיים. אז יש לנו מדדים של היצרן שהוא גם עודד אותנו, ויש לנו מדדים שאנחנו עושים בעצמנו, ויש לנו עוד מדדים שאנחנו ככה כל הזמן מודדים, גם מבחינת הלקוחות, שהם מודדים אותנו.
כי מה שיפה, מה שראינו פה, כי ראינו פה גם למשל לתהליך של מסירת רכב, התחושה פה היא שאתם מלווים את האדם מהרגע שהוא נכנס אליכם ורכש, קדימה. כן, זאת אומרת, זה לא מסתיים במחרתי לך, עשיתי עליך את הקופה ועכשיו לך תסתדר. חבר טוב שלי קנה רכב בחברה אחרת. מהרגע שהוא יצא ורכש את הרכב, הוא היה צריך להתקשר, לשאול אותם איפה הוא צריך לעשות אפילו את הטיפול של הרכב, ואמרו לו, תיכנס לאתר שלנו. אצלכם יש תחושה שתמיד יהיה מי שידבר איתכם, תמיד יהיה מישהו שם.
כן, אמרת לנו אפילו בשושו שהם לא ישמעו מקבלי הרכב, שעוד מעט הם יקבלו גם את הפרחים הביתה עם קבלת הרכב.
בסוף, כל אינטראקציה מנוהלת, ויש חשיבה מאחורי האינטראקציה הזאת. אז לדוגמה, אם תהליך המסירה הוא מאוד פרסונלי, ועם כולל כל ההסברים, ועם מתנה שרכשת לקסוס, כי אנחנו רוצים להוקיר לך תודה. דיברנו על אומת אנשי. רוצים להוקיר לך תודה. ואחרי שהוא רכש את הרכב, אנחנו אחרי 3 ימים, הוא מרגיש טוב, הוא נוהג על הרכב, הוא רוצה לנסוע על הכביש ולהרגיש טוב ככה, ושכולם יראו, אז הוא מקבל גם פרחים הביתה. וזה מעצים את ההרגשה שלו. אבל זה חלק מה, כמו שאמרנו, הלופ, ממפת האינטראקציות, מהמסע שלו בלקסוס. כי אחר כך אנחנו מתקשרים אליו, זה לא שהוא נכנס לאתר ומתאים לעצמו תור. אנחנו מתקשרים אליו, אנחנו חוזים את מדעות שלו, את הקילומטראז'. אנחנו בודקים מתי הוא צריך ליצור איתנו את האינטראקציה הבאה, ואנחנו מקדימים אותו, אנחנו תמיד נהיה צעד אחד לפני הלקוח. וכשהוא מגיע לכאן, יקבל אותו יועץ שירות אישי שמלווה אותו לכל אורך החיים שלו בלקסוס, עם השם שלו, עם הקפה האישי שלו, ובעצם ילווה אותו גם בתהליך במרכז השירות. הוא יכול לבחור.
את הפרימיום זה לא רק האוטו, זה כל מה שעוטף את האוטו ואת האוטו, זאת אומרת, החוויה המלאה זה העניין פה.
לגמרי. ושוב, אם אנחנו מדברים כן על פרימיום, הוא יכול לבחור. נגיע למרכז השירות, אנחנו שואלים אותו לפני כן, אתה תרצה שינוע או חליפי? אנחנו רואים שיש לך ככה, אתה יכול להיות פה יותר משעתיים, אתה תרצה ללכת למסעדה, יש לנו התקשרויות עם מסעדות פה באזור, הם הולכים לאכול ויכולים לחזור, אז השהות כאן היא מאוד משמעותית, והקשר הוא מאוד חשוב. הלאונג', אם ראיתם את הלאונג' שלנו, לאונג' מאוד מאוד מפנק, שהוא גם חלק מסטנדרטיזציה.
הכל מפנק, הכיסאות, האוכל שיש שם, הכל. כאילו...
זה נשמע כאילו אנחנו זה, הפרק לא ממומן על ידי לקסוס, ועדיין החוויה פה היא באמת יוצא דופן.
תעבירי את המעטפה אחר כך בסוף הפרק.
יובר.
תגידי, מה אם את מסתכלת על דבר אחד מרכזי או שניים או whatever, שמנהלי שיווק או אנשי תוכן או כל מי שמאזין לפרק הזה, יכול לקחת מכם וליישם אצלו בארגון כבר מחר. הוא לא עכשיו ישנה את כל הארגון שלו, אבל אם יש דבר אחד או שניים שאת היית ממליצה להם לעשות.
אז זה קצת קשה, כי זה חלק מאוד מרכזי מהמותג חוויית לקוח. ואם אנחנו מדברים שזה בהנהלה ובמחויבות הזאת, אז זה חלק מאוד מאוד חשוב, וזה חייב להיות. אם זה לא שם, זה לא יכול לקרות. יש פה השקעה של כסף, של משאבים, יש פה השקעה של העצומות האנושיות, של חוויית לקוח מה, וחשיבה על כל לקוח. מה אנחנו נעשה כדי להיות איתו בקשר וכדי לעטוף אותו?
יש פה גם את העניין של מוכנות, שארגון לא עושה משהו כי אמר לו יועץ ארגוני, ואז הוא עושה את זה טכנית ואחרי שהוא הולך זה נגמר. יש פה עניין שבאמת מוכנות לקבל שינוי לתוך ארגון, שזה גם משהו משמעותי מאוד.
נכון, ויש פה עניין של תהליכים. כי בסוף בסוף זה כמו הר שאתה רואה רק למעלה את הקצה של ההר, שאתה אומר, או, איך הלקוח מקבל במתנת היום הולדת שלו את המתנה שהוא רצה ספציפית, ואיך זה קורה, איך זה בסוף קורה. למטה יש עולם שלם של תהליכים שאנחנו עושים בשביל שזה יקרה. אם לדוגמה אתה כוח שלנו ואתה מזמין שינוע, אתה אומר, אני רוצה שהרכב יגיע בשעה 7 בבוקר אליי. זה צריך להגיע בשעה 7 בבוקר. זה חייב, זה פרימיום. אתה לא יכול לאחר ולהגיד, זה הבא, שעה אחרי הגיע הנהג והגיע לי עם הרכב. זה לא יכול לקרות. אז איך אתה גורם לזה שהוא יבוא בדיוק בשעה 7?
איך?
אז שוב, עולם שלם של תהליכים מאחורי זה, ומתמודדים עם ציי רכבים שצריך לשנע, עם הווייז, המעגלים של ווייז והמיקום המדויק, והנהג, איזה נהג יוצא, מתי, כל זה תהליך מאחורי הקלעים שבעצם קיים. אם אנחנו מדברים על זימון התור, ה-SLA, שאומרים לך שהרכב יצא בשעה 12 ממרכז השירות, איך זה קורה?
איך הוא יצא באמת אשכרה ב-12 ולא ב-12 וחצי? כי ב-12 וחצי אני כבר לא יכול לאסוף אותו, אני צריך ללכת לעבודה, לפגישה.
נכון. אלה הדברים הקטנים שמאוד משמעותיים, וכאן נכנס עולם של תהליכים. איך גורמים לתור באמת להתחיל בזמן הנכון, לרכב להיכנס לליפט הנכון, קל, כבד, דיאגנוסטיקה, יועץ שירות שלך, המותאם שלך, כי בסוף זה שירות אישי, יועץ שירות אישי שמלווה אותך. אז איך בעצם זה קורה שבעצם היועץ שירות אישי מקבל אותך בשעה הזאת, אתה נכנס לליפט הנכון, והרכב יוצא בזמן. זה עולם של תהליכים.
קיצור, לפי מה שאת אומרת, אין קיצורי דרך, ואם הבעלים של החברה, הדירקטוריון או המנכ״ל, לא בתוך המיינדסט של הדבר הזה, אי אפשר לעשות משהו בחווה.
אני מסכימה לגמרי.
תגידי, כשהסטורי טלינג שהרכב שאתם מוכרים מגיע מחול, כמו כל יבואן שמגיע לארץ, בין אם זה פז'ו, רנו, מרצדס, לא משנה מה, עד כמה לכם יש השפעה על היכולת לשנות ולהתאים דברים מבחינת השירות, מבחינת השיווק, מבחינת כל דבר לקהל הישראלי?
מבחינת הפרסומות אפילו.
כן, כי הקהל הישראלי, מה לעשות, הוא לא יפני.
נכון.
לא בקטע טוב או רע, פשוט אנחנו עם אחר.
אז קודם כל, יש את המקום לשנות, אבל התהליכים הם זהים בעצם בכל העולם. כמו שם ראיתם הלאונג', אותו לאונג' גם בבריסל, ואותו לאונג' גם בארצות הברית. התהליכים פה זהים, וגם חוויית הלקוח היא זהה. החוכמה והגדולה של לקס מוטורס, של המשווק הישראלי, היא בעצם לקחת את ההליכים ולהטמיע אותם ב-100%, ברמות הכי גבוהות שאפשר. וזה הסיפור כאן. והשנה אנחנו קיבלנו את הפרס שנקרא פרס קיוואמי, שזה יחד עם 10 המדינות באירופה, הכי טובות בעולם, בחוויית הלקוח של לקסוס. וזה פרס מאוד מאוד יוקרתי, וזה באמת הטופ של הטופ. ואני גאה להגיד שישראל היא באמת הטופ של הטופ בעולם בתחום הזה. זה שוב האתגר, איך אתה מטמיע את הסטנדרטים הבינלאומיים האלה פה בישראל. תהליכים, מדידה ובקרה, חוויית לקוח שהיא במרכז.
אני אגיד לך מה גם עוד מעניין, כי את מדברת פה המון על תהליכים ודברים שהם חוצי ארגון, וזה גם את איש הכספים וגם את המכונאי וגם שוטף הרכב וגם הכל. איך מתכללים בכלל את הכל ביחד? איך לא הולכים לאיבוד ותפיל את זה על מישהו ממוצע, אז הוא ילך לאיבוד מהר מאוד. מה את עושה כדי שהכל יתקתק כמו שצריך?
כי אני מקד רגע את השאלה של אדי, אתם מודדים הכל, יש לכם המון המון דאטה. מישהו צריך לעבור על כל הדאטה הזאת ולהפיק ממנה מידע שאפשר לעבוד איתו. איך עושים את זה? איך ניגשים לכזאת כמות מידע?
אז קודם כל, יש פה מחלקה שזה מה שהיא עושה. מודדת תהליכים, מבקרת, רואה איפה אפשר לשפר. חלק מהערכים המאוד מאוד חזקים בלקסוס, זה נקרא שיפור מתמיד. יש מושג שנקרא קייזן. זה בעצם איזשהו שיפור מתמיד. איך אנחנו גורמים בכל דבר שאנחנו עושים, כל פעם עוד ועוד להשתפר. וזה מוטמע בכל הארגון הדבר הזה. בכל אחד מחברי ההנהלה, הוא מקייזן את עצמו כל הזמן, וזה מושג שנקרא לקייזן את עצמי, להיות יותר ויותר טובה. וגם כאן יש מחלקה שפשוט היא זאת שאחראית על כל העולם של התהליכים, שיפור, מדידה, בכל החלקים של הלוב ובכל האינטראקציות שלנו עם הלקוח. ושוב, אנחנו אומרים מדידה, הדרכה, תהליכים, בסוף אי אפשר לברוח מזה. זה לא משהו מלמעלה שנגיד נעשה קמפיין, שיווק, שאנחנו נותנים את השירות הכי טוב וזה. בסוף בסוף זה צריך להגיע מהשטח ומהניהול של הדברים. אי אפשר לברוח מזה, זה לא...
כן, בנק לא חשוב איזה, אומר שהמנכ״ל יענה לך לטלפון, ואז אתה מחכה איזה 4 ימים או 4 שבועות שיחזרו אליך בקשר למשהו, ובסדר, בפרסומת זה נראה טוב. אצלכם זה קורה במציאות. תגידי, מעניין אותי משהו שיש עכשיו את הכניסה של רכבים החשמליים לישראל, מה זה יש עכשיו? בבום נכנס. איך מתמודדים עם הבום הזה של רכבים חשמליים? כי זה רכב אחר לגמרי, כל השיטות אחרות לגמרי. איך תופסים את זה גם מבחינת השירות לקוח?
אז קודם כל, באמת, כמו שאנחנו מדברים, שהבדל, התפיסה היפנית היא תפיסה שהיא מאוד פרימיום, מאוד הפרטים הקטנים, מאוד כניסה לעומק של הדברים, והשוק היום מוצף ברכבים חשמליים, ורק השנה נכנסים 20 מותגים של רכבים חשמליים עד סוף השנה. ובאמת זה אתגר. אז אנחנו כבר בשנת 2005, השקנו את הרכב ההיברידי שלנו. רכב היברידי זה רכב על סוללה, שהוא גם וגם. מה שמראה שזה בעצם נתן לנו זמן להיערך ולהבין שזה חלק מהאסטרטגיה שלנו. היום 85% מהרכבים שלנו הם רכבים סוללה היברידית. וזה מראה את השינוי שאנחנו עשינו כבר מזמן. אצלנו השינוי קרה כבר מזמן. היום אנחנו בעצם מציעים ללקוח, ובחירה היא חלק מעולמות הפרימיום, את כל סוגי ההנאות. חשמלי היא אחד מהם. יש לנו את הרכב ה-RZ, האיקוני היפהפה שאנחנו מוכרים, ויש גם את הרכב UX300 שהוא נמכר.
אם מישהו רוצה לשמוע, אז יש לי יום הולדת עוד מעט. כן, זה הזמן.
אז אתם ראיתם את המסירה שלו.
כן.
של הרכב הזה, הרכב השחור שראינו. ואנחנו בעצם מציעים את כל סוגי ההנאות. אנחנו מאמינים בפרימיום, יש אנשים שהם לא רוצים לקנות חשמלי. הם רוצים לקנות הרכב בנזין. נציע להם גם את זה. נציע להם את כל סוגי ההנאות, ומבחינתנו, זה הפרימיום.
אוקיי. די נגמרו לי הדברים שרציתי לשאול. ליאור, יש לך משהו להוסיף?
רק דבר אחד נשארנו פתוח מההתחלה, העיקרון השלישי של האומוטנשי.
אז העיקרון השלישי מדבר על הכרת תודה. Okay. אנחנו באמת מוכרים תודה ללקוחות שלנו, על זה שהם בחרו בנו ולא במותג אחר. וזה באמת, באמת אמיתי. ביפן יש את האלמנט הזה של הכרת תודה, ונותנים אפילו משהו, איזה גיבוי קטן. לא משנה אם זה, אתה יודע, בכל מקום שאתה נמצא, בסוף איזה משהו קטן, לא יקר. גם כאן בלקסוס, גם שהוא רוכש את הרכב, הוא מקבל מתנת מסירה. גם שהוא מסיים את השירות שלו במרכז השירות, אז הוא יקבל מגבונים שהם בריח של לקסוס, בריח הייחודי של לקסוס, והוא יקבל גם קופסה עם סוכריות של לקסוס. אז זה בעצם דברים קטנים שהם לא יקרים, אבל הם מראים ללקוח, תודה שביקרת כאן, תודה שהיית כאן. אנחנו באמת מודים לך שבחרת בנו. זה לא מובן מאליו עבורנו. אז זה חלק מהרוח שלנו. זה חלק בלתי נפרד.
שזה משהו שהוא מדהים לדעתי. לא להתייחס אל לקוח כלקוח, אלא להתייחס אליו כמו מישהו שאתם מעריכים אצלכם בבית. מישהו שאתם אוהבים, מישהו שאתם מעריכים. ואז זה לא אוסף של פריטים בירוקרטיים, כי היינו בקורס כזה, או כי איזה יועץ אמר לנו ככה, או כי איזה מישהו קרא ספר והביא ככה, אלא זה באמת מי שאתם ומה שאתם, זאת התפיסה שלכם כחברה. אני חושב שזה הדבר הכי מרשים, שאם מישהו יצא ממנו מהפודקאסט, ויקח את זה אליו לחברה, אני חושב שכבר שיפרנו עוד קצת בתוך תרבות השירות בישראל, נקרא לזה. אז לי אישית מעבר לזה, אין שום דבר להוסיף, אתה רוצה להוסיף משהו, אדי?
לא, חוץ מזה שממש נהניתי לשבת ברכב של המיליון שקל.
אני מוזמן להמשיך.
שם ולא בפודקאסט.
וואי, זה מסע, אתם חברים בלי פרסומת, פשוט שבו בדבר הזה, זה נהדר.
תספר על מה, זה נקרא אליקס שלנו. רכב מדהים ויפהפה, ואנחנו מזמינים אתכם להמשיך לשבת ברכב אחרי הפודקאסט.
אוקיי, אנחנו נשמח. עד שיגרשו אותנו מפה בסוף היום, בכל מקרה. טוב, אז היה כיף מאוד, מאוד שמחנו, גם להריח, גם לשמוע את התפיסה שלך והתפיסה שלכם כחברה, כי היא באמת לא סטנדרטית בשוק הישראלי. אז קודם כל רצינו להגיד לך תודה. ולמאזינים שלנו, אם יש לכם כל שאלה שהיא גם לצאלה וגם לנו על הפרק עצמו, אתם יכולים לשאול בכל מקום שהפרק הזה מתפרסם, וכמובן במידה ויש אנשים נוספים שהייתם שמחים שנראיין, נשמח שתכתבו לנו בתגובות. יא, שיהיה לכם יום מעולה.
היה כיף.
ביי ביי.
תודה רבה שהזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות האסקטים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו באתר antimarketing.co.il.